אז אנחנו בפרק מ"א, נכון? התחלנו בהתחלה, אנחנו נמצאים עכשיו בשורה החמישית בעמוד 112. וגם יתבונן איך. וגם יתבונן איך שאור אין סוף. כן, העיקרון הוא, אני אחזור על הדברים מתחילת הפרק בקריאה ככה, בלי לקרוא את הכל, רק ממש את העקרונות. ברם, תחילת הפרק, צריך להיות לזיכרון תמיד, שלמרות שישנם שתי כנפיים, האהבה והיראה, ושתי הכנפיים חייבות לפעול ביחד, היראה צריכה להיות ההתחלה. ואישית העבודה ועיקרה ושורשה, זה צריך להיות לזיכרון תמיד. והוא, כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע, והאהבה לבעשה טוב, והייתי מצפה לכאורה שקודם כל עשייה, ולכן להדגיש קודם כל את כנף האהבה, אף על פי כן לא די לעורר האהבה לבדה לבעשה טוב, ולפחות צריך לעורר תחילה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, זאת היראה הטבעית הקיימת בנו מירושתנו, שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כנל, שתהיה בהתגלות ליבו, ממש, אם היא יכולה להגיע עד כדי שהיא בהתגלות ליבו, או מוחו על כל פנים. כלומר, או שלפחות במחשבה זה יהיה גם אם זה לא מגיע בהתגלות עליו. דהיינו להתבונן במחשבתו על כל פנים גדולת אינסוף ברוך הוא ומלכותו, אשר היא מלכות כל עולמים עליונים ותחתונים, ואי הוא ממלא כל עולמים וסובב כל עולמים. וכמו שכתוב, ממש ממש התחלנו עכשיו, אנחנו רק חוזרים על האתמול, אז אנחנו נגיד אותו בעל פה עוד שנייה. וכמו שכתוב עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא, תחילת פרק מ"א, שימו. הוא מניח העליונים ותחתונים, הוא מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל. זה ההנחה הראשונה, כלומר תחילת העבודה זה איך הקדוש ברוך הוא, שהוא מלא כל עלמין וסובב כל עלמין. מניח את כל העולמות העליונים והתחתונים, ומתמקד בבוחר בעמו ישראל. אבל עכשיו מגיע העיקר. אבל לא רק מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל, אלא וכאן נקודת היראה הראשונה שנוצרת לאדם באופן כללי, לא ספציפי, כאשר הוא מגיע לתורה, למצווה, לעשייה. ועליו בפרט, עליו הכוונה היא על איקס, עליך, על רובן, על חיים, על מוישה, על דינה, עליו בפרט. כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. בואי קרטוף, אנחנו חוזרים על האתמול במהירות. כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. הרב מסביר כאן, בשבילי נברא העולם, נאמר במשנה בסנהדרין לגבי אדם הראשון. לפיכך נברא אדם יחידי. למה נברא אדם יחידי? כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. שואל הרב, מה פירוש? הרי האדם נברא יחידי, כי באמת הוא בשבילו נברא העולם. אם הוא יתאבד, אז לא יהיה עולם. אלא שמה שאדם נברא יחידי, הוא נברא יחידי כדי להעביר לנו את הכוח, את הירושה, את הגנטיקה הזאת, שאדם יוכל לחוש יחידי בעולם. יחידי לא במובן שאין לו חברה, יחידי בעולם במובן שהכל מוטל עליו. לא במובן המלחיץ, במובן הטוב. כלומר, הוא זה שיכול להביל את העולם. הכל אצלו. הנה השם ניצב עליו ומסביר את זה לאט לאט. כי חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו. הוא גם הוא, מדובר עכשיו עליך, כל העולם מתמקד בך, זה שיא האינדיבידואליסטיות. כלומר, לפני שנדבר בהמשך הפרק על זה שכשאני ניגש למצווה, אני מתמלא ביראה על ידי בשם כל ישראל ולשם ייחוד קודשא בריך הוא וכל העם וכל העולם. קודם כל, אני. והכלל ישראל זה אני. זה דבר גדול מאוד שצריך לפתוח בו את הכל. והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו ולעובדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד. עבודת עבד הכוונה היא עוד לא כבן. לא כבן, בן זה מפני שהוא בן, עבודת עבד זה מפני שיש פה מימד ליראה. והנה השם, תראו בפנים זה מדהים, והנה השם ניצב עליו, ועליו מביא נתניה, לא על הסולם, כמו שהיה ביעקב בחלום, כמו שרשי מפרש, אלא כמו המפרשים האחרים, והנה השם ניצב עליו, על יעקב. הסולם הוא עם כל מלאכי האלוהים העולים ויורדים וכל העולם, אבל השם ניצב על מי? עליו. ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו, הוא בוחן כליות ולב, אם עובדו כראוי לפני הוא בוחן כליות ולב, אני עוצר בשנייה, והנה השם ניצב עליו, זאת אומרת, מה שהשם יופיע בעולם, תשמעו זה דבר מאוד יסודי, מה שהשם יופיע בעולם, זה הכל ניצב עליך, רמת ההוויה כביכול. מה זה והנה השם? והנה י' כ' ו' כ', והנה המהווה, אתה הוא אדום כל בריאותיך. איך זה יופיע בעולם? זה תלוי בך. והנה השם ניצב עליו. ויאמר, כל המלאכים, כל העולם, אבל השם ניצב עליו. הנער הניצב, בדיוק. והנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו. בחסידות מסבירים, לעולם השם דבריך ניצב בשמיים, לא יאמן, לעולם השם דבריך, תלוי במי שעליו אתה ניצב עכשיו. כל מה שאתה הולך לעשות עכשיו, כביכול מופיע על פי מה שאתה ניצב עליו. תשמעו, הוא כבר ימצא את הדרך להביא גאולה מכל מקום, אבל הוא ניצב עליי. הנה השם ניצב עליו. חסידות מסבירים, אדם אומר, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, בכל ברכה. ברוך אתה השם. רמת המלך העולם תהיה לפי רמת האלוקינו. ככל שתהיה יותר אלוקינו, כך תהיה מלך העולם. זה מדבר עליי. אני. והוא מביט עליו ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי. ועל כן צריך לעמוד לפניו באימה ובירא כי עומד לפני המלך. ויעמיק במחשבה זו כי עומד לפני המלך. אתם מבינים את המשפט? לא כי עומד במדינתו של המלך, לא כי עומד בארמונו של המלך, אלא כי עומד לפני המלך והמלך תופס אותו ואומר לו סוד ואומר לו רק אתה. פה מול, 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 מול. והמלך אומר לו אתה יכול, רק אתה. כל נהיה בדברו.
כן, כן. נו.
לא, לא, לא כהולך, כעומד לפני. לא יתהלך. כעומד לפני המלך. יש יתהלך לפני ויש עומד לפני. עומד לפני, כן. עומד לפני זה המלך פונה אליי ואומר לי דבר אישי. כעומד לפני המלך ויעמיק במחשבה הזו, יעמיק במחשבה הזו, זה כבר השלבים. כל אחד יכול להגיע למדרגה אחרת. הרי הנפשות הן לא אותן נפשות. יש נפש שיכולה להגיע לרגישות יותר גדולה, לרגישות פחות גדולה. כל אדם ברמות שהוא נמצא, בשלב שהוא נמצא, בחיים שהוא נמצא. אבל המינימום של להתחיל את המחשבה, עד שיעמיק במחשבה הזו, ויעריך בה כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו, וכפי הפאי שלו. אתה יכול לעשות את זה לפני תפילה, אם יש לך פנאי כזה, ואם יש לך פנאי כזה, מן הסתם קצת פחות. אבל המינימום הזה, הוא ראשית העבודה של כל הדברים כולם. לפני עסק התורה או המצווה, לפני עסק התורה או המצווה בכלל, כל תורה וכל מצווה, לפני שהוא לומד תורה, לפני שהוא עושה מצווה, כמו לפני לבישת תלית ותפילין. עד כאן הגענו, כאן אגב הרי במאיר כגון לפני, כמו לפני לבישת תלית ותפילין, הוא מביא פה עכשיו את התלית ותפילין, לפני שהוא רוצה עכשיו להביא התבוננויות ספציפיות ואיך עושים את זה. אבל הדבר המעניין הוא, שבשיחה שהרבי נתן, אני, בתפשין קפה אני חושב, שיחה שהייתה בפרשת נוח, הוא דיבר על הפרק הזה, הוא דיבר הרבה על העניין של והנה השם ניצב עליו. קיים את השלב של אחרי החגים, שהכל פתאום, שאין לך כל כוח. הוא דיבר על והנה השם ניצב עליו, ועל פרק עם א', ואז הוא אמר, ולמה תניה הביא את הדוגמה של תלית ותפילין? אז הוא אמר, כי עכשיו עברנו את תשרי. ובראש השנה, ביום כיפור ובסוכות, אין תלית ותפילין. אז בראש השנה, אז אני מבין שהשם ניצב עליו. צועקים למנצח שבע פעמים, השם מלך. ובסוכות, אבל כל יום עם תלית ותפילין, גם השם ניצב עליי. גם בימים האלה של כל יום ויום, גם כן השם ניצב עליו, ויאמר. לכן הוא אומר, עכשיו זה מתחיל, השם ניצב עליו הוא עניין יומיומי, ולכן הדוגמה שלו מתחילה משם. אז עד כאן ההתבוננות הכללית שצריך האדם כדי לקלוט, שהיראה בגדפים, בכנפיים, היא הכנף הראשון שאני צריך לטפח, עוד לפני האהבה. למרות שההיגיון היה שקודם כל יקבל עליו עול מלכות שמיים ואחרי זה עול מצוות, זה נכון, אבל היראה הבסיסית של עומד לפני המלך חיונית עוד לפני כנף האהבה. אז הוא ממשיך. וגם יתבונן בהתבוננות שנייה שהיא שונה מהראשונה. ההתבוננות הראשונה לא הייתה ספציפית לגבי מצווה מסוימת כזאת או אחרת. אלא התבוננות כללית ששייכת בכלל בכל עבודת השם. לפני שאתה ניגש לכל פעולה ופעולה, השם ניצב עליו. אמרנו אתמול, איך היה אומר הבעל שם טוב, שיהיה לאדם שני כיסים, שבאחד יהיה כתוב בשבילי נברא העולם, ובאחד יהיה כתוב ואנוכי עפר ואפר. בשבילי נברא העולם הזה, זה השם ניצב עליו, שמביא את המסקנה של יעקב בבוקר, אכן יש השם במקום הזה. והוא מחכה לזה. ולכן, וישא יעקב רגליו, וילך ארץ בני קדם. יש לו פתאום כוח. הוא הולך. הוא זז קדימה עד ארץ בני קדם. אבל, כן, סליחה.
כשהוא
לא עומד ניצב
עליו, אז יש קשר כזה, אז צריך לזכור שבשביל יש לי
תפקיד.
אבל
כשהוא
עומד לפני המלך, צריך
להגיש... את האחר ויצר. מדהים. הניצב עליו, ויקץ יעקב משנתו. ויקץ יעקב משנתו, הוא מתעורר. חסידים אומרים, ויקץ, לא מלשון ויתעורר, אלא מלשון לקוץ. לקוץ זה...
למאוס.
כשהוא פתאום הרגיש שהשם ניצב עליו, אז תצבן מזה שהוא ישן. ויקץ יעקב, זה אני יכול לשאול בכלל. ויקץ יעקב משנתו, זה כשהשם ניצב עליו. אבל כשעומד לפני המלך, אז אנחנו קצת חברים מדי. ואז צריך את הכיס של... כל זה התבוננות א'. וגם מעבר להתבוננות הכללית הזאת שצריכה להיות לפני עבודת השם, תמיד, יש התבוננויות פרטיות שצריכות להיות לפני כל מצווה ומצווה. כלומר, ההתבוננות הזאת שעכשיו אנחנו מדבר עליה קשורה לכל מצווה ספציפית. הוא לא יעשה את זה בתרי"ג מצוות. הדברים האלה הם כמובן שייכים לעומק הבנת המצוות וכו', וכאן אין אלא ככה פתיחה שקשורה לדוגמאות שעליהם הוא דיבר לפני רגע. תורה, תלית ותפילין. וגם התבונן איך בכל חוליה, כאילו הייתי אומר, ההתבוננות הראשונה זה תראה את עמוד השדרה שלך. תראה מי אתה. עכשיו הוא בא ואומר, אתה יכול במצווה אחת, בחוליה אחת, להעמיד את כל עצמך, או חלילה להפיל את כל עצמך. ובוא תראה כל אחד בפני עצמו, איך הוא נותן כוח לכל. וגם מתבונן איך שאור אין סוף ברוך הוא הסובב כל אלמין וממלא כל אלמין. חוזר לאותה נקודה. בסדר? הסובב כל אלמין וממלא כל אלמין, הוא... רצון העליון, טוב, הוא רצון העליון, הוא מלובש, הוא עכשיו מדבר על לימוד התורה, הוא מלובש באותיות וחוכמת התורה. הוא דיבר על זה אדמור הזקן בפרקים הראשונים, איך הרצון העליון מתלבש ממש בדיו, באותיות, בקלף, בספר תורה. כי מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, מתבטא במצוותיו. ומה שהוא רוצה, מתבטא במחשבתו. ואם הוא רוצה להגיד שזה כשר או פסול, זה לא מפני שעכשיו יש לזה נפקות להלכה. מה אני אעשה עוד 5 דקות? אלא כי אני מתחבר עם מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. שבמקרה כזה זה יהיה כשר, ובמקרה כזה זה יהיה פסול. ואז כשהוא מבין איך אור אין סוף ברוך הוא, זה הממלא כל אלמין ומגיע ברמת ממלא, וזה הסובב כל אלמין הבלתי נתפס, מחובר ומופיע ומתלבש באותיות שבהם אני עוסק, אני ניגש אחרת לגמרי אל האותיות האלה. לכן אני יכול לבוא אל לימוד התורה מתוך אהבת התורה. אבל אם אני לא החדרתי לעצמי לפני כן את יראת האין סוף, אני איבדתי את הכל. אני מדבר פה לרגע אחד על איך לומדים רות. אני יכול לשאול כל שאלה שאני רוצה. אבל מאיפה אני מגיע? מיראת האינסוף, ברוך הוא, או רק מאהבת האינסוף, ברוך הוא, ולא הקדמתי לה את היראה. ואז אני יכול להגיע לאן שאני רוצה. כלומר, כדי להוציא את הקליפה שלי, אני חייב להקדים את יראת אור אינסוף. לא תהפוך לדמיונית. הוא ידבר על זה עוד מעט. או בציצית ותפילין אלו. פשוט אלו היו דוגמאות שהוא הזכיר. עם ההתבוננות כשאני מתחיל את היום שלי, בתלית או בתפילין או בציצית, צריכה להיות כך. ובקריאתו, כלומר כשהוא לומד את התורה, כשהוא קורא בתורה, או בלבישתו את הציצית והתפילין, הוא ממשיך אורו יתברך עליו. דהיינו על חלק אלוקה ממעל שבתוך גופו. לקלל, כל ההמשכה הזאת היא לקלל כדי להיקלל ולבטל באורו יתברך. זה כללי מאוד, ועכשיו הוא מתחיל לפרט. ודרך פרט. בתפילין. כשהוא מניח תפילין, לבטל ולקלל בתפילין יש ארבע פרשיות. בתפילין של יד ובתפילין של ראש יש ארבע פרשיות. קדש, והיה כי הביאך. קדש זה קדש לי כל בכור, פטר כל רחם. והיה כי הביאך השם. שם כל סיפור יציאת מצרים. ושוב מופיע שם עניין התפילין, וארבע הפרשיות האלה זה ארבע פרשיות שמופיעות בתפילין, כי בארבע הפרשיות הללו אלה המקומות היחידים שבהם מופיע עניין התפילין בתורה. קדש לי כל בכור, מסיים בסוף שלכן בגלל יציאת מצרים אנחנו עושים קדש לי כל בכור, וגם תזכור את זה באוקשרתם לאות, והיה כי הביאך אותו דבר את יציאת מצרים תזכור באוקשרתם לאות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ועול על חוט שמיים, לא יציאת מצרים, אלא כל עניין וקשרתם לאות על ידיך, והיה עם שמוע, זה עול מצוות, ועניין וקשרתם לאות. ודרך פרט. בתפילין, צריכה להיות פעולת ההנחה הזאת, לבטל ולקלל בחינות חוכמתו ובינתו האלוקית. מאוד יסודי אחר. בבחינות חוכמתו ובינתו של אור אין סוף ברוך הוא. דבר מאוד חשוב. הוא אומר, התפילין, אני אקדים, ואחרי זה נראה את זה לאט לאט. עניין הנחת התפילין, עניין הנחת התפילין כתוב בהלכה, שתפקיד התפילין הוא לשעבד את המוח והלב לעבודתו יתברך. לשעבד את המוח והלב לעבודתו יתברך. בתפילין של יד שהם כנגד הלב, אנחנו מתייחסים תמיד לכל הפעולות, לכל המעשה, ובתפילין של ראש של המוח. בעומק, הכי ראשוני, הכי יסודי, ככה ברפרוף מלמעלה, השעבוד הוא של החוכמה בינה דעת. כלומר, עניין התפילין הוא שיעבוד חוכמתי ובינתי האלוקיים לבטל או לקלל ולבטל באור אין סוף ברוך הוא. זוכרים את החלוקה. חוכמה היא אותה הערה, יוד, ההערה האלוקית, הסייעתא דשמיא. והשאלה היא האם החוכמה האלוקית הזאת שלי משועבדת, נכללת, מתכללת באור אינסוף ברוך הוא, או שהיא מושכת למקומות שלי. בינה היא אותה היכולת הילאה, היא אותה היכולת להתבונן בזה באורך, ברוחב ובעומק. זוכרים ביוד כבבקי? ודעת, שהיא לא שייכת לבב ה', היא עוד לא שייכת למידות עצמם, היא ההתקשרות של החוכמה והבינה אל כל הרגשות. היא עצם ההתקשרות, היא עוד לפני פירוט המידות. היא עצם ההתקשרות, היא התחושה של השייכות של זה. אני יכול לדעת משהו במובן של היום בחוכמה ובינה, אבל לא להרגיש קשור אליו. ההבדל בין דעת ללא דעת, בדוגמה שתמיד אמרנו, זה אני יכול ללמוד את אותו דבר איתו או עם הילד שלי. וכשאני לומד את זה עם הילד שלי, אני מקושר לזה פי אלף. למרות שזה בדיוק אותה חוכמה ואותה בינה. הדעת זה ההתקשרות של זה. ומה שצריך לשעבד בתפילין זה את הרוחמה, עכשיו נראה את זה לאט לאט, והוא רואה את זה בארבע הפרשיות. ודרך פרט בתפילין לבטל ולקלל, זה דבר גדול מאוד. ודרך פרט, בתפילין, לבטל ולקלל בחינות חוכמתו ובינתו האלוקית, בבחינות חוכמתו ובינתו של אור אין סוף ברוך הוא. המלובשות דרך פרט, בפרשת קדש, והיה כי יביאך. אני אומר את זה ברגע אחד. קדש עוסק במה? באיזה נושא, באיזו מצווה? קדש לי בחור, בבחורה. קדש לי כל בחור, זה עניין החוכמה אילאה. הבחור, היוד, הראשון, הראשית. בראשית תורתך הקדומה, רשומה חוכמתך הסתומה. הראשית הוא תמיד יסוד החוכמה. לכן קדש הוא הבחורה. נכון. והיה כי יביאך, שם בפרשה הזאת יש והיה כי ישאל לך בנך מחר לימור מה זאת. זאת הבינה. זאת הבינה של היציאה ממצרים, כלומר מהמיצרים של הבינה שלא מאפשרים לבינה שלי לבטל ולהיכלל באור אינסוף. דהיינו, שלא להשתמש, מה זה נקרא לבטל ולהיכלל? הוא מסביר בעצמו. שלא להשתמש בחוכמתו ובינתו שבנפשו בלתי להשם לבדו. איך אני משתמש בחוכמה ובבינה שבנפש רק להשם לבדו? וכן לבטל ולהיכלל בחינת הדעת שבנפשו. במוח יש שלוש ספירות, שלושה חלקים, חוכמה, בינה ודעת. וכן לבטל ולהיכלל בחינת הדעת שבנפשו.
לבטל ולכלול.
לבטל ולהיכלל. יש בב? כן. זה היינו אך הכל, לבטל ולהיכלל פה. צריך לבדוק את הרב הזה. וכן לבטל ולכלול בחינת הדעת שבנפשו, הכולל חסד וגבורה, שהן יראה ואהבה שבליבו. כי עניין הדעת זה עניין ההתקשרות. וכך אני מחבר את כל עניין הדעת בבחינת דעת העליון, את הדעת התחתון אל דעות. זוכרים? דעת תחתון ודעת עליון. אני מבטל וכולל בחסד וגבורה המלובש בפרשות שמע והיה עם שמוע. קדש והיה כי הביאך חוכמה ובינה, שמע והיה עם שמוע, זה איך החוכמה והבינה הזאת הם עוברים לבכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כל עניין הדעת מופיע בעול מלכות שמיים ובעול מצוות של הפרשות הבאות. והיינו, כמו שכתוב בשולחן ערוך, לשעבד הלב והמוח. מרתניה, מה שקראנו עכשיו במושגים הפנימיים, ביטול והתכללות לחוכמה, בינה, דעת, אלוקיים, זה נקרא שיעבוד המוח והלב. המוח במובן של חוכמה ובינה, והלב במובן של עצם ההתקשרות. זה שיעבוד המוח והלב, וזה קורה בתפילין. אגב, תפילין פירושו בעברית, בלשון נפתולי אלוקים נפתלתי, התקשרות. ואיך אומרים תפילין ביחיד? איך אומרים תפילין של יד? תפילה. תפילה של יד, תפילה של ראש. ותפילה ותפילין זה בא מאותו מקום. תפילין הם גם המצווה היחידה, מצוות עשה היחידה בעולם, שקיומה הוא בהתקשרות גמורה לאיברים. אני לא מדליק, אני לא עוטף, אני לא נכנס למקווה, אני לא נוטל לולב. אלא אני קושר וכרוך. כלומר, אני לוקח חפצה, שהוא הכי חפצה בעולם, הוא הכי חפץ, הוא אור של בהמה גסה. שהפך מאור של בהמה גסה לקודש, רק מפני שבמחשבתי עשיתי אותו לשם קדושת תפילין. ואם הוא נעשה לשם קדושת תפילין, הרי שההתבטלות וההתכללות הפכו אור בהמה גסה, את האור עצמו לקודש. הרי עכשיו לא האותיות קדושות. עכשיו כשכתבתי לשם קדושת תפילין את האותיות האלה, מה היה קורה אם הייתי כותב את אותן אותיות עם 100,000 דפי הסבר, אבל לא לשם קדושת תפילין. לא מתוך התבטלות. אין בזה כלום, אפשר לשחק עם זה באווירונים, מטוס. לא מחייב גניזה, לא מחייב שום דבר. כתבתי את זה לשם קדושת תפילין באור של בהמה גסה, ועכשיו לא האותיות קודש, אלא הקלף, האור. ועכשיו אני את זה מחבר לגופי. ואני מבטל ונכלל את מה? את חוכמה בינה דעת. זה ההתבוננות הספציפית של תפילין. הוא בעטיפה ציצית. הוא ממשיך להתבוננויות פרטיות, כדוגמה רק לשלושת הדברים של לימוד תורה, או קריאה בתורה כמו שהוא קורא, תפילין וציצית. ובעטיפה ציצית יכוון, ואמרתי לכם שהרבי אומר שהדברים האלה מופיעים פה דווקא כדי להגיד מדובר על היום יום. לא רק על הרגעים ההירואיים של ראש השנה ויום הכיפורים והחגים שבהם אין ציצית ותפילין. אלא מדובר על היום יום, איך זה קיים כל הזמן, לעולם השם דבר אחד ניצב על השם ניצב עליו בשמיים. ובעטיפה ציצית יכוון כמו שכתוב בזוהר להמשיך עליו מלכותו יתברך. עטיפה ציצית זה דבר אחר. יכוון להמשיך עליו מלכותו יתברך. אשר היא, כאילו כתוב פה למרות שמלכותו היא מלכות כל עולמים, כמו שאמרנו מקודם, ואי הוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין, הוא מבקש ליחדה, הקדוש ברוך הוא מבקש ליחדה עלינו, על ידי מצווה זו. אתם יודעים מה זה ליחדה? חדר ייחוד. בתלית, רואה האדמור הזקן את ההתעטפות, את ההתייחדות. ובהתייחדות הזאת, אני ממליך את הקדוש ברוך הוא, והוא כעניין, שום תשים עליך מלך. הרבי מאיר פה, שום תשים עליך מלך, בהערות של הרבי כתוב כך, שפירושו, שלפני השימה, אין לו מלך. ואתה, הוא מיישים על עצמו מלך. תליתי בעצם הדבר שבו אני מיישים את המלך עליי, ואני עושה אותו מלך על ידי זה. כלומר, מה היה המצב לפני השימה? הרי לכאורה נולדתי בממלכת אנגליה. אז יש לי מלך גם אם לא שמתי אותו. נולדתי ויש מלכת אנגליה. ולקבל עליו עול מלכות, כולל את ההתבטלות ואת ההתכללות, אבל כולל עליו גם את הכניסה לחופה. כולל עליו את השום תשים עליך, מלך. ואזי... כלומר?
ואם יש מלך, יש לא בית משותף.
זה נפלא, חזל אומרים
כי תמיד אמרתי כמו האחים שלי, בשביל מה? אם הוא נמצא בכל מקום אז למה לעשות משקל?
יפה מאוד.
זה בדיוק
חזל אומרים את זה, אגב, גם על המשכן הפרטי, על הבית. חזל אומרים שלמה נר חנוכה, דבר ידוע, דיברנו על זה פעם בתורה שלמה של אדמו"ר הזקן. חזל אומרים למה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין, כדי שיהיה אדם נכנס בדלתו ועטוף בתלית ומוכתר בתפילין, ונמצא עם שני הדברים האלה של משמאלו ומימינו, ואז כל הבית הוא בעצם מקדש, כי הוא כרוך באורו, שם על עצמו מלך. נר החנוכה מביא את ההערה הזאת החוצה, והמזוזה מביאה את זה מהחוץ פנימה. ואזי אחרי ההתבוננויות הפרטיות, הרי מה רוצה להדריך אותנו האדמו"ר הזקן בפרק הזה? איך אני מצליח להגיע להמלכתו של הקדוש ברוך הוא עוד לפני כנף האהבה? אני עכשיו עסוק בכנף היראה. ואזי, אף אם בכל זאת לא תיפול עליו אימה ופחד בהתגלות ליבו, אם עדיין לא תיפול עליו אימה ופחד והתגלות ליבו. מכל מקום. מאחר שמקבל עליו מלכות שמיים, וממשיך עליו יראתו יתברך, בהתגלות מחשבתו ורצונו שבמוחו. לא התרחש אירוע אדיר, אבל הוא חושב על זה. הוא לא מספיק לעמוד שעה לפני התפילה ולחשוב. יש את הציורים העתיקים של החסידים הראשונים שהיו מחזיקים את הטלית על כתפיהם, ולפעמים זה היה לוקח את כל היום. כי הם היו מתבוננים, ומתבוננים. וזה הרעיון של חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. וההתבוננות היא באיך הוא הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, מניח את הכל, והנה השם ניצב עליו. זה לא התבוננות של דקה. אבל אנחנו הרי בתניה, והתניה היא ספר של בינוניים, ולא כל אחד יכול להגיע לזה בהתגלות ליבו, והכל תלוי בפנאי ובזמן ובאיך, והוא אמר את זה בעצמו בראש הדברים. והוא הרי קובע לנו בתחילת הפרק שזה ראשית ועיקר העבודה, זאת אומרת שזה נכון לכל אחד ואחד בכל זמן ובכל עיתוי. לכן הוא אומר עכשיו, ואזי כשאתה נמצא בעצם תהליך התבוננותי, זה הבינוני. זוכרים מלשון מה בינוני? מלשון מתבונן. כשנכנסת לתהליך של התבוננות, בעצם היותך בתהליך, פתחת את הדלת. אף אם בכל זאת לא טיפול עליו אימתה ופחד, הוא משתמש בביטוי טיפול עליהם אימתה ופחד, כי הוא רוצה לתאר מצב שהוא השתנות של טבע, בהתגלות ליבו. הפסוק טיפול עליהם אימתה ופחד, יש לו פלוס ויש לו מינוס, כי הוא מתאר את מי, איך כתוב שם בשירת הים, על מי נפלה אימה ופחד? אדום, העמים, שמעו עמים ארגזון, טיפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן. זה מצד אחד תיאור של התהפכות. העולם נפל עליהם. השמיים נפלו. לא חלמו. מי חלם דבר כזה? עם ישראל יוצא ממצרים. ממצרים לא יצא עבד 210 שנה. יוצא עם שלם. מאידך, אתם יודעים מה אומר, אתה טיפול עליהם אם אתה הפחד מתאר התגלות הלב. משהו השתנה לגמרי. כולם, זה היה החדשות, רק בזה עסקו. היו בהלם. כל העולם תכנן את עצמו. אבל מצד שני, טיפול עליהם אם אתה הפחד, נו, ולכן מה? ולכן מה? רגע, ולכן לאן זה הוביל? נכון, מידת העירה. ואז לאן זה הוביל? כתוב, וילכו ויתגיירו. ויבואו ויגידו, זהו, בעם ישראל. כתוב, חצי פרשה אחר כך, וישמע יתרו. אומר רש"י, מה שמועה שמע הוא בא? מסבירים המפרשים, כולם שבו. היה אחד שבא. טיפול עליהם אימתה ופחד, זה דבר מאוד עמוק מה שכתוב פה. זה באמת התגלות הלב. אל תתרגש אם זה לא קורה השנייה. לפעמים בתהליך איתי זה הרבה יותר עמוק. התניא בא לחזק אותנו עכשיו. הוא בא להגיד, אני יודע שלהגיע להתגלות הלב, במובן האדיר והחיובי שנשאר, זה מדרגה אדירה. ולפעמים אתה יכול להיות בתסכול ולהגיד, אוקיי, זה קרה לי, אבל זה לא התקדם לשום בזה בין. עצם כניסה לתהליך כזה של התבוננות, גם אם הוא לא מביא לאימתה ופחד בהתגלות ליבו. מכל מקום. מאחר שמקבל עליו מלכות שמיים, הוא ממשיך עליו יראתו יתברך בהתגלות מחשבתו ורצונו שבמוחו. וקבלה זו, וכאן הערה נוספת, יכולה להיות עוד שאלה שאדם יכול לשאול את עצמו לפני שהוא נכנס לזה. והיא שאלה שאנחנו עוברים אותה הרבה מאוד פעמים. שוב, איך אני קורא לזה? המזרוחניק שלי מדבר. אדם יכול להגיד לעצמו, אוקיי, זה תרגיל מאוד יפה, אבל עזוב, אני לא במדרגה הזאת. זה צביעות. זה מחזיק יום. זה לא רציני. אני בסדר. הכל נחמד. אבל אל תהפוך את זה למה אני נחנך נהייתי. עזוב. זה קבלה זו שאני מקבל על עצמי מורה ופחד מהקדוש ברוך הוא. היא דבר מדהים עכשיו. אמיתית בלי שום ספק. אם היית חושב שזה דבר לא אמיתי, אתה צודק, אני לא אוהב בלופים. אבל היא אמיתית. מה אמיתי? אני עוד לא שם. שהרי היא, הקבלה הזו, טבע נפשות כל ישראל, שלא למרוד במלך הקדוש ברוך הוא. אתה לא מאמין בזה? אז מה אמרת מה יפה ירושתנו הבוקר? מה אמרת אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? על מי עבדת? אתה מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים? אלא מה אתה מאמין את זה רק על דגניה אבל לא עליך? אתה מאמין שזה רלוונטי לגביך? כלומר, אתה מאמין שאתה יכול להתהפך? אתה אומר שזה יכול להיות רק מחר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות זה עכשיו. אז קבלה זו היא אמיתית בלי ספק. אלא מה? יש 100 טון קליפות. המאה טון קליפות זה לא האמת. אם היית אומר, אני מבלף, אני משחק אותה ברמה רוחנית לא נכונה, אני הראשון שאומר לך, לך מזה. אל תעבוד על אף אחד. אבל אתה אומר, אני רוצה להיות במציאות של התבוננות. איך אני פותח את הכל ביראה שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? ומה מניע אותך מזה? האמירה הזאת, מה, אני פעם חשבתי שאם אני מחפף במשהו, אני מורד במלך מלכי המלכים? זה לא המדרגה שלי. אתה עובד על עצמך. אתה סותר. אם אתה מבין את ירושתנו, אם אתה מבין שיש ביהודי את האמת הזאת, אז היא קיימת בך. עכשיו היא לא באה לידי ביטוי. אז תן לה לבוא לידי ביטוי. זה כמו החלטה לא להתחיל בטיפול מסוים, בדיאטה מסוימת, בהחלטה פיזית מסוימת, כי אני יודע שזה לא אמיתי לי. אם אתה החלטת את ההחלטה הזאת על משהו שהוא באמת לא אמיתי לך, נכון? אני החלטתי לעבור תהליך כדי להיות מה שאני לא. אלא מה שטוב לדמי לסביבתי. זה מזעזע. אבל אם ההחלטה היא, אני התחלתי בפעילות מסוימת כדי להגיע למשקל נכון. לא בשביל דאווין. בשביל לא למות מלב. אז קבלה זו היא אמיתית. רק מה, יש איקס קליפות שלא נותנות לך להאמין שאתה מסוגל. אז תעיף את הקליפות האלה שלא נותנות לך השאלה להבין שאתה מסוגל, ואל תיתן ליצר שאומר לך, עזוב, זה לא אמת. לשחק פה. כי היצר הזה הוא השקר הכי גדול שיש בו עליו. בשם האמת. זה יסוד אדיר. וקבלה זו היא אמיתית, בשום ספק, שהרי היא טבע נפשות כל ישראל שלא למרוד במלך הקדוש ברוך. הרי התורה שלומד, או המצווה שעושה מחמת קבלה זו, איזה קבלה? של מלכות שמיים? ומחמת המשכת היראה שבמוחו, למרות שהוא לא הצליח להגיע להתגלות הלב, הוא לא הגיע לאימתה ופחד. אבל עכשיו כשהוא נכנס אל התורה הזאת, וחשב לפני כן שבאותיות הדיו שיש כאן עכשיו בתורה, מלובש רצונו יתברך. המחשבה הזו של שנייה, הוא יודע שהוא עוד לא מזדהה איתה, הוא מזדהה איתה שכלית, הוא לא חי את זה, הוא לא תוסס את זה. זה עצמו הופך כבר את התורה והמצוות שהוא עוסק, נקראות בשם, חבוד מיכל, תנסיק את זה, נקראות בשם עבודה שלימה. רגע, שנייה, אני רוצה שהמשפט הזה יומבן, ואז אני נותן. אני אקרא, תשמיע את המשפט הזה עד הסוף, בתיה, הוא חשוב. התורה והמצוות שעכשיו אתה עושה, הופכות להיות עכשיו עבודה שלימה. למרות שזה מוזר מאוד. הרי זה חלקי לחלוטין. זה עבודה שלימה. למה זה נקרא עבודה שלימה? כי זה אמיתי, זה לא בלוף, וכי המרחק בינך לבין איפה שאתה רוצה להגיע, הוא בעקבות כל מיני דברים חיצוניים. פנאי, רמת הנפש עכשיו, אבל הסיפור הוא אמיתי. למה זה עבודה שלימה? ככל עבודת העבד לאדונו ומלכו. למה קרא הקדוש ברוך הוא לעבודת השם עבודה? כי בעצם המושג עבודה במובן הכי פשוט שלו הוא הבנה שלא הכל תלוי בבי. ואני בכוונה אומר בבי, בקליפה שלי, בסתרה האחרה שלי. עצם ההבנה הזאת קודמת להבנה שבעצם הכל מאהבה. כי אז נגיע לדמיונות. ברגע שאני קולט את זה, אני כבר נמצא במציאות, במסלול של עובד. עוד לא הגעתי לעובד האלוקים של מעל ההרגל, אני עוד רחוק מרחקים אדירים, אבל אני במסלול הנכון. ולכן זה נקרא כבר עבודה שלמה. אני רוצה עוד תחבטיה, כן, בכבוד. היא אמת גדולה, היא לעצם העניין של מה שהוא אמר כבר, לא בפרק הזה. זה מה שהוא אמר לאורך כל הדרך, בהתחלה של המאוד. שכי קרוב אליך הדבר, מאוד, מאוד זה ירושתנו, ולכן זה טבעי וזה נכון.
אבל תביא לי עוד דוגמה, כי רציתי להגיד מודה אני לפניך,
לא, הנה חינם. הלאה. מה שאין כן אם לומד ומקיים המצווה, ועכשיו ההגדרה, וזאת נקודת הנקודות של הפרק. מה שאין כן אם לומד ומקיים המצווה באהבה לבדה, אני חושב שזאת אחת הבעיות של כולנו, עליי אחת הבעיות של הדור. מתאים, אוהב, מבין, לא מתאים, מה שאין, מתחבר. מה שאין כן אם לומד ומקיים המצווה באהבה לבדה, ללא מימד היראה בהתחלה, כדי לדבקה בו על ידי תורתו ומצוותיו. לא מדובר פה על אחד עכשיו שאומר אני רק רוצה להתחבר, אלא אומר אני רוצה לאהוב, ואני מבין שזה על ידי תורה ומצוות. אינה נקראת בשם עבודת עבד. זה לא עבודת השם. זה דבר מדהים. זה אהבת השם, זה קיום התורה והמצוות, אבל זה לא עבודה. למה? והתורה אמרה ועבדתם את השם אלוקיכם. זה עבודה, זה עבודת עבד מתוך יראה. אבינו מלכנו. ואם אבינו, שנייה אחת, לא כולל מלכנו, אז אין כאן עבודת השם. יש כאן דבר גדול, הוא ידבר עליו עוד מאה. עוד מעט הוא ידבר על הצד של האהבה, הוא הרי מדבר עכשיו על הטרנג דפין, הוא מדבר על שתי הכנפיים. הוא מסביר למה הכנף של האהבה ללא כנף היראה, גם אחרי זה הוא יגיד שכנף היראה בלי כנף האהבה לא יגידו שום מקום. אבל מה הדבר הראשון שצריך במנועים לטפח? אם לא טיפחת את יסוד היראה בהתחלה, אתה תגיע לאהבה מדומיינת לחלוטין, ולא לעבודת עבד. סליחה, מיכל? בדיוק. בדיוק. כי מי שאינו מצווה ועושה, לא יכול להגיע למציאות בכלל של עבודת עבד. כמו שנאמר...
הגדרת הסטטוס שלך.
הגדרת הקשר שלך. והתורה אמרה, נכון, המקום של הסטטוס. והתורה אמרה, ועבדתם את השם אלוקיכם, ואותו תעבודו, זה גומר. ואותו תעבודו, אגב, מזה לומדים תפילה. עכשיו זה מעניין מאוד, כי לכאורה עבודת התפילה עניינה המרכזי הוא אהבה. אבל אם אמרו לך על התפילה ואותו תעבודו, משמע שאין לך יכולת להגיע לאהבה הזו, בלי שלפני כן הגדרת את עצמך כעבד לפני מלכו. וכמו שכתוב בזוהר, פרשת בהר, כהי תורה כמו אותו השור, ויהבין עלי עול בקדמיתה. על השור שמים עול לפני שהוא מתחיל לחוש. למרות שיכול להיות שאם השור הזה עכשיו רעב והוא חמוד, הוא יוכל, הוא ינקט כל מה שתרח גם בלי העול. אבל שמים עליו את העול בקדמיתה בגין לאפקה מניתיו לאלמה. הוא מכיר את עניינו, הוא מכיר את תפקידו, ככה הוא יודע. וכולי. לאפקה מניתיו לאלמה, כלומר להפיק ממנו טוב לעולם. החינמי יצטריך לברנש, כך גם צריך אדם, בן אנוש, וקבלה עלי עול מלכות שמיים בקדמיתה. לפני שאתה יוצא לחרוש, האם יצאת עם העול עליך? אז אתה אומר, היום אני יוצא כי מתחבר. אז אל תצא. כך יצריך לברנש לקבלה עלי עול מלכות שמיים בקדמיתה וכולי. ואי היי לא ישתקח גבי, דבר לא יאמן עכשיו. ואם אין לו את העול הזה, הגדרה מדהימה. אז מה, אז הוא לא למד תורה? הוא לא עבר את הקורס? הוא לא למד? למד. לא שריה בי קדושה. תהיה שם חוכמה, תהיה שם ידיעה, יהיו שם המון דברים, לא יתרחש שם שום דבר ששייך לקודש.
אם תהיה חתונה בלי קידושים?
לא תהיה חתונה. תהיה חתונה, אין קידושים. אין קידושים.
זה הדור שלנו הכי קשה אולי זה הקראת הכתובה.
מאוד 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 נכון. נכון? נכון, נכון? נכון? כי הוא מוכן לקבל את החתונה, קשה לו לקבל את הקדושה.
לא, אבל לא הבנתי, מה זאת אומרת תהיה חתונה בלי קידושים? יש דבר כזה?
חתונה בלי קידושים?
כן.
כן, לפני שעם ישראל יצר את מושג הקידושים, עם ישראל, התורה, אז חתונה פירושו שאיש ואישה חיים ביחד. זה נקרא חתונה.
זאת אומרת, המילה הייתה קיימת?
חתונה ודאי.
כדין, אבל לא כדת.
כן, קידושין זה קידושין. הלאה. ואיהי לו איש לקח גבי לו שריה בי קדושה וכו'. ובראיה מהם נשם דף קוף יוד א' עמוד ב' הוא מוסיף נאמר שם שכל אדם צריך להיות בשתי בחינות ומדרגות. עוד מעט לאט לאט הוא יתחיל לעבור, ולזה ניכנס בעזרת השם אחר בהמשך, אבל בינתיים עוד יש לנו קצת לראות, עוד מעט הוא ייכנס לפן של הכנף השנייה. אבל הוא בכוונה עוד בינתיים ממשיך פה. ובראיה מהם נשם נאמר שכל אדם צריך להיות בשתי בחינות ומדרגות, והן בחינת עבד, בחינת עבד ובחינת בן. לכל אחד יש את שתי הבחינות והוא צריך לעבוד על שתי הבחינות. עבד דהיינו זה שעושה את הדברים מתוך יראה, הוא ירא מאדונו, במובן הכי פשוט. עוד לפני היראה הגבוהה. אתם זוכרים שיש מושג שנקרא יראה אילאה, יראת בושת, אני ירא רק כי אני ירא, כי אני בוש לפני המלך. לא כי אני ירא מחמת משהו. אבל עוד היראה הראשונה שהשם ניצב עליו היא הפתיחה של הכל. עוד היראת התאה. ובחינת בן. בן עושה למען אביו כי הוא בן. איי, אבל האבא עכשיו במצב לא טוב, כן טוב, צודק, לא צודק, לא משנה, הוא עוד יותר עושה. הוא בן. ואף דיש בן שהוא גם כן עבד, הוא מדבר אלינו, הוא ממש מדבר אלינו. יקום מישהו ויגיד, כן נכון, אבל אנחנו יותר גדולים מכל העולם הרי. אנחנו דור חדש, עוצמתי מאוד. ויש, וחבר, עוד שם עוד כמה דקות. עוד... ואף דיש בן שהוא גם כן עבד. הבנתי שהעבדות קודמת לבנות. אבל תגיד לי, אין דבר כזה שזה הרי... יש בן שהוא גם כן עבד. אבינו מלכנו. יש בן שהוא בן המלך, והוא עבדו של המלך. הרי אי אפשר לבוא למדרגה זו בלי קדימת היראה אילאה, כידוע ליודעים. כלומר, המדרגה הזו של בן, שהוא בן ועבד, זאת מדרגה כל כך גדולה של אהבת בן. שגם לפניה יש הקדמה של יראה הרבה יותר גדולה. יראה אילה. כלומר, אין מציאות של בן שהוא עבד ואין בו יראה. רק שבבן והוא עבד, היראה היא יראה אילה. זה עוד הרבה יותר גדול. והנה, אף מי שגם במוחו ומחשבתו. אני חוזר ואומר עוד פעם, אבל התניא הרי מדבר אל כולנו, ספר של בינוניים חייב להיות, ואני בבינוני נמצא בין השלב הזה של אינו חוטא ולא חטא וכולי, כמו שהגדרנו, לבין השלב הראשון שרוצה להתבונן במחשבה, דיבור ומעשה. תראו עד איפה הוא לוקח את זה. והנה אף מי שגם במוחו ומחשבתו אינו מרגיש שום יראה ובושה. התחלה הוא דיבר על מי שמצליח על ידי זה שתופסים אותו אימת ופחד. אחר כך הוא דיבר על זה שהוא מדבר על מי שזה לא תופס אותו כל האימת ופחד, אבל הוא מגיע למדרגה שלפחות במוחו ומחשבתו הוא מרגיש, הוא פתח את הסוויץ', אבל הוא עוד לא נכנס לאימת ופחד. עכשיו הוא מדבר על זה שעשה את השלב הזה, ולא מרגיש שום יראה ובושה אפילו במוחו ומחשבתו. ולא בגלל שהוא כועס, לא מרגיש, נו, מצוות אנשים מלומדה כל כך חזקה איתו. מפני פחיתות ערך נפשו ממקור חוציו. בכמה מקומות הוא דיבר על זה שכל אחד מאיתנו, גם נפשו חוצבה ממקום אחר, מעולם העשייה, מעולם היצירה, מעולם הבריאה. אני אומר איזה משפט אחד, זה לא מוריד ומעלה דברים אחרים. יכול להיות אדם הכי מוכשר בעולם, והוא לא מוכשר למוזיקה. יכול להיות, כשאני מדבר על נפשו חוצה והכוונה היא הרגישות לקלוט את אור אין סוף. הרגישות לקודש.
זה לא מונע מאדם לבינוני?
לא, 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 מה פתאום, חס ושלום, כל אחד יכול להיות בינוני. סיפורם של בינוני זה שכל אחד יכול להגיע לבינוני. ואף מי שבמצב הזה הוא לא מרגיש שום יראה ובושה. מפני פחיתות ערך נפשו ממקור חוצה, וההפך הוא יהודי נהדר, הוא הולך עכשיו לחוזר, הוא בא מעבודה, הכל הוא אומר, עזוב, לא קלה, לא עובר בינו, הוא לא יודע מה אתה רוצה מיני, הוא אמיתי. ממדרגות תחתוניים דעשר ספירות דעשייה, אף על פי כן, מאחר שמתכוון בעבודתו כדי לעבוד את המלך. הרי בעבודה שלו בקיום התורה והמצוות, מה הוא מתכוון? לעבוד את המלך. מה הוא מתכוון? הוא כן רוצה לעבוד את המלך בפשטות, פשטות, פשטות. הרי זו עבודה גמורה. הוא לא קורא לזה עבודה שלימה, אלא עבודה גמורה. בהמשך נראה שיש עבודה גמורה, כלומר זו עבודה. זו עבודה, אי אפשר לא להגדיר את זה עבודה, כי גם העבד שעובד את מלכו, כי הוא יודע שהוא מלכו, ולא נכנס לכל הדברים, אבל הוא רוצה לעבוד את המלך, כי הוא יודע שהוא אומר שהוא רוצה לעבוד את המלך. זהו. לא נכנס לכל, והנה השם ניצב עליו ולא מצליח להגיע לזה, לא מצליח, אבל הוא עובד אותו כי הוא רוצה לעבוד את המלך, גם הוא עבד. מתכוון כן, אבל מינימום של מכם, מתכוון ודאי, מתכוון בעבודתו כדי לעבוד את המלך, הרי זו עבודה גמורה, הוא מסביר למה מדהים. כי היראה והעבודה נחשבות לשתי מצוות במניין תרי"ג. זה יסוד מאוד גדול. הוא אומר, אומנם מה שעשינו מתחילת הפרק ועד עכשיו זה להראות שבלי יראה זה לא עבודה. כי העבד הוא הירא, זה נכון. אבל עכשיו בואו רק רגע נהיה משפטיים. יש מצוות את השם אלוקיך תירא בתרי"ג מצוות, ויש מצוות ואותו תעבוד. אם ענו אותן כשתי מצוות, זאת אומרת שיש מצב שלא הצלחתי לפתח את מעלת היראה, אבל אני כן מצליח לעבוד. הרעיון שלי הוא נכון, אבל הוא לכאורה נסתר, אומר התניה, על ידי עצם זה שבתרי"ג המצוות יראה ועבודה זה שתי מצוות. זאת אומרת, יש עבודה, אז מה ההגדרה שלה אם אני לא ירא? ואז באה התשובה ואומרת, שעצם זה שאני מתכוון בעבודתי כדי לעבוד את המלך, זה כבר עבודה. היא לא שלמה. כי היא לא השתמשה בכנפיים של היראה. הרי אמרנו כל הזמן, האהבה והיראה הם מצד אחד הכנפיים של העוף, אבל הם גם שתי מצוות בתרי"ג המצוות. ניטלו אגפיה, נו, כשרה. למה? כי הכנפיים לכאורה לא חלק מהעוף. ולכן עוף ללא כנפיים, כשר, רק הוא לא יכול להתרומם לעולמות בכוונה. אבל פה אתה מלמד, שזה גם שתי מצוות. לכן הוא לימד אותנו שבכל אהבה יש גם את הצד של הכנף וגם את הצד של המצווה. כאן הוא בא לחדש לנו שכיוון שיראה ועבודה הן שתי מצוות, משמע שגם אם לא הגעת לזה במצב היראה, הוא מדבר אל כל אחד מאיתנו, אבל התחלת את העבודה בכוונה לעבוד את המלך. אתה במסלול. ועוד! שבאמת, באמת, תשמעו מה הוא אומר פה עכשיו. לא רק את מצוות העבודה קיימת, אלא באמת אתה מקיים גם את מצוות היראה. איך? כי הרי אתה מהרהר אודות היראה הזאת, רק לא מצליח לחוש את זה. ההרהור הוא כבר תחילת קיום המצווה. ועוד, שבאמת מקיים גם מצוות יראה, לא רק מצוות לאותו תעבודו, ומה שממשיך היראה במחשבתו. אז מאיפה בא, לבריאות, מאיפה בא הרעיון להמשיך את היראה במחשבה? מהערעור הזה של היראה. כי בשעה ורגע זה על כל פנים, מורה שמיים עליו על כל פנים. ופה הוא מסיים. כמורה, מה? צריך פישה, אבל זה הרבה יותר, תראו עד איפה הוא לוקח את זה. כמורה בשר ודם הדיוט לפחות שאינו מלך המביט עליו. בואו נדבר דוגרי. גם הנמוך שבינינו, וגם ברגע הכי נמוך שלך, שיש לך את המורה במובן הכי פשוט, כאילו היה פה מורה בשר ודם. אתה נכנס למנהל המחלקה שבפניו אתה צריך עכשיו להביא את הדוח. יש בזה מימד של מורה. זאת אומרת, זה מפתח טוב. כשאמרתי שלא הגעת לעבודה גמורה, או לא לעבודה שלימה, או ודאי לא לעבודה תמה, צדקתי. אבל נכנסת למסלול של עבודה, ואפילו של יראה בעצם המורה בשר ודם. כי כשאתה מבין את המורה, שמה שהוא גורם לך, שאתה נמנע בעבורו מלעשות דבר שאינו אגון בעיניו, אפילו לפי שעה, אתה נמנע כי עכשיו השוטר לפניך. שזו נקראת יראה. כמו שאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו בסיפור המפורסם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. קראים את הסיפור שכשנכנסו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי לפני מותו, אמרו לו רבינו, ברכנו. אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו, עד כאן! זה הברכה, תודה רבה! אמר להם הלוואי, תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. אומר התניא, למה הוא התכוון? מה, לא היה שם תלמיד שהיה ביראה עילה? הוא התכוון לומר שהשימוש במורה הזה גם הוא חשוב, גם אם אתה נמצא במדרגות הכי גבוהות. גם אם אתה האזרח הכי טוב בעולם, אל תספר לי שכשאתה יודע שיש איתות של משטרה באזור, אתה לא עובר אחרת. לא נוהג אחרת. אל תבלבל במוח. כלומר, השימוש גם בידיעה הזאת, שהרהור יראה הוא כבר מצוות יראה. המחשבה שאני צריך להיות ירא ולו כמורה בשר ודם, גם זה במסלול. אל תבוא מפרק מ"א להגיד, זה... לא על זה אנחנו מדברים. על זה דיבר רבן יוחנן בן זכאי. השימוש בזה הוא חיוני למבנה הנפשי השלם של יראת התא ויראה עילה ואהבה וכו'. כאן הוא מתחיל את החלוקה ואומר רק שיראה זו נקראת יראת התא. ויראת חטא. ועוד לא יראה עילה. על החלוקה בין יראת התא ליראה עילה, ואיך כל זה מביא עכשיו לקנה של יראה ואהבה, וזה ניכנס בעזרת השם מחר.